שאנשים מדברים לשון הרע. לכן אני אומר ככה, הפעם אני קצת חורג משיחות הרב צבי יהודה, כמובן הוא הבסיס, זה הנושא שלנו, וברוך השם בעקבותיו אנחנו הולכים. אני רק אנסה להרחיב כמה משפטים קצת על פיו, אבל מה שקרה גם בצדדים החברתיים. אבל חשוב לי לומר לפני שאני מתחיל, ברור לי שלמה קל לנו לדבר, כמו שאמרתי, כי לצערנו הרב, עוד פעם, בלי להוציא לעז אל עם ישראל, יצר המחלוקת קיים גם היום, לא יודע אם יותר או פחות, אבל ברור שהוא קיים. זאת אומרת, זה לא איזה משהו שאתה יכול להגיד, טוב, האמת שגם על חטא המרגלים אמרנו שזה רלוונטי גם להיום, לראות את היישומים. אבל הנקודה הזאת, יש לה הרבה השלכות, בגלל זה גם אני אומר קל לדבר, אבל דווקא בגלל זה חשוב לי להדגיש, אני מודה שעיקר הדברים היו בעניינים חברתיים. אבל צריך לזכור שכמובן כל מה שאנחנו אומרים הרבה 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 יותר חשוב בענייני כלל ישראל. לכן אני אומר את זה כבר בהתחלה. אז כשאנחנו אומרים על מחלוקת, אז כשמנסים להסביר את זה, אז ישר לוקחים דוגמאות, אני לא יודע מאיפה, מהשכונה, מהכיתה, מהעירייה, מהפלוגה, או צערנו, אסור לומר בכל, מקווה שלא יישאר להקלטה, גם בבתי כנסת יש מחלוקות, כידוע לכם, צערנו הרב. אז זה קל לדבר, כי המציאות היא ככה משקרה יותר קרובה אלינו. אבל הרבה יותר עמוק, עצם המחשבה שאפשר לעשות פירודים בעם ישראל, שאפשר לבוא ולערער על משה רבנו, שהוא מנהיג האומה לדורותיה, זה נקודה שאנחנו צריכים להתבונן עליה, איך להימנע. טוב, אחרי כל ההקדמה וההתנצלות, אז בואו נאמר ככה. בתורה לא כתוב תאריך מפורש מתי זה היה חטא קורח ועדתו. אבל מותר לנו, אומרים, זה לא ניחוש, גם לא, אתם יודעים מה, זה לא כל כך משנה. אבל זה ברור שזה אחרי חטא המרגלים. תכוון, אני לא יודע אם זה היה שנה אחרי או שנתיים אחרי. אבל יש פה תופעה שאנחנו כולנו צריכים להיזהר ממנה, ואני אסביר מה אני מתכוון. אני לא הולך עכשיו לחזור על כל מה שראינו בפרשת בעלותך, עם ויסום הר השם דרך שלושת ימים, ואחר כך זה גרם להתעוננות, ואחר כך לתאוות הבשר, ואחר כך הצרעת של מרים, מה שנקרא מידת הדין מתוחה, רק דיברה משהו, הלך שלה, טרח, צרעת, העם מחכה שבוע, במקום דרוך, ככה בלי לזוז. זה מאוד מעיק על האנשים הדברים האלה. אבל אחר כך חטא המרגלים זה משהו שבעזרת השם שלא נדע אף פעם. כן, לא רק שלא נדע את החטא, גם שלא נדע את המציאות הזאת שאני לא תיארתי אותה מספיק, וגם עכשיו אני ודאי לא הולך לתאר. ואני גם לא בטוח שצריך להשקיע הרבה מחשבה בדמיון, רק קצת. מה המשמעות שדור שלם עדיין חי, אבל אמרו לו כבר, תשמע, אתה מעכב את הכל. זאת אומרת, עד שאתם לא תמותו, אנחנו לא נוכל להתקדם. כן, במדבר הזה יפלו פקריכם, שם תמותו. הרגשה נוראה. לפעמים יותר גרוע מאשר, מה שנקרא, לא עלינו איזשהו אסון, חג פעמי. אתה אומר, אחר כך נתגבר. אבל בעודך התיאורים שם, במדרשים, ובכלל כל כך חבשים, לא מספיק ריגשתי אתכם. כן, שכל שנה, והם היו הולכים, חופרים לעצמם קברים, ולראות מי יוצא ומי לא. יש כאלה שפשוט נשארים, חופרים לעצמם את הקבר, המתח הזה. כן, ואז בטו באב שאחרי 40 שנה אז ברוך השם פסקו מתי מדבר. אבל זה לא הנושא שלנו כרגע. הנקודה הבסיסית היא שכנראה, ועכשיו זה נפקמינה מאוד מאוד גדולה גם לעניינו, אני אומר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, קורח לא צמח סתם. נסביר מה אני מתכוון. את המחשבה הבסיסית שגם רש"י מדגיש, אני לא צריך לחזור עליה הרבה, את אותה הרגשת כיפוח שהיה לו, כן, של היו ארבעה בנים ללוי, אמרם יצהר, חברון ועוזיאל, ואמרם שהוא הבן הבכור, אז משה ואהרון קיבלו תפקידים, ואני הבא בתור, ופתאום עקפו אותו. אתם יודעים שמה שהכי פוגע זה שלקחו מישהו אחר, זה הרבה יותר פוגע, שרשבו לוקחים אף אחד. ואז בתוך המציאות הזאת, הוא כבר מרגיש מוכר, אבל זה היה מזמן. לא יודע, כל כך מזמן, אבל זה לא היה עכשיו. וכשאדם מתחיל איזושהי נרגנות ומקיל קהילות, אז נכון שיש פה כמה אלמנטים שהם בסיס החבורה, והם אלה שעושים את המלחמה, הם אלה שמדברים אל משה לא יפה, אבל תרשו לי לומר, אם תלמדו פעם סוציולוגיה, או האישה שלכם, או חבר טוב, אגיד לכם את זה, שכל תופעה חברתית היא צומחת על איזשהו בסיס רחב. וכאן לא צריך להיות סוציולוג בשביל להבין, העם אחרי חטא המרגלים מרגיש על הפנים. עכשיו לא משנה מי השם, זה מה שגם חשוב לי להדגיש, לכן זה צריך להיות מאוד מאוד זהירות. ודאי שמשה רבנו לא השם אחרי חטא המרגלים, זה מה שמתכוון לא משנה מי השם. כמובן, העם צריך להבין שזה לא משה, אבל כשאדם מרגיש מדוכדך, באים כל מיני אנשים נרגנים, שהם רק חיכו בסיבוב, להזדמנות שהם יוכלו מה שנקרא ללבות את האש, לקחת את הציבור אחריהם, ומה שנקרא להתחיל להקיל קהילות ברבים. וככה זה נראה מפשט הפסוקים בהתחלה, למרות שזה ויקח קורח, וניצר, בן קיאת, ודתן ובירם, ועון בן פלט, ו-250 הקטירי הקטורת, אבל אם אני לא מספיק ברור, מרשה לעצמי לומר, זה כאילו שייך לסוף. אבל יש לי ראיה, שאחרי כל מה שקרה, ואת הסיפור אתם מכירים, שאדם וקורח והתעקשות וההשתדלות של משה רבנו ללכת אליהם ולהשכין שלום ולוותר ומה שנקרא הכל, הוא המנהיג, אבל הוא הולך, הוא שולח לקרוא להם, מה שנקרא, מנסה ליצור הידברות, ואחרי שברור שהעונש של פתיחת האדמה את פיה זה ודאי עונש של אלוקי. זאת אומרת, זה לא משה רבנו החליט שזה מה שמגיע לקורח, אבל לא פחות ולא יותר, ואילונו כל הדת מישראל מחורת על משה ועל אהרון לאמור, אתם עמיתם את עם השם. אז אני יודע שכבר רצה לכמה פעמים ללמד את זה, ואנשים כאילו מחייכים, נו מה אתה רוצה, תמיד זה ככה, אנשים מאשימים את המנהיגים. אבל אני רוצה להגיד לכם שאסור להשלים עם זה. מה הקשר? עוד מעט תאשימו את המנהיג גם על מזג האוויר. מה זה קשור? יש פה אנשים, הם חטאו, הם פשעו, ואנחנו משום מה כל פעם מנסים להסתפח אל, מה שקרא, אל העמדה של הביקורת, ואפילו אם אנחנו לא עומדים בפרונט, אנחנו נותנים גיבוי לאלה שככה, מה שקרא, הולכים לעשות את המלחמה. וצריך לדעת שהרבה פעמים זה הקרקע הלא פוריה, כן, זה החיידקים, כן, שהם, זאת אומרת, זה הריקבון שמאפשר לחיידקים לצמוח בצורה מאוד מאוד ברורה. לכן כל זה צריך לזכור, זה אחרי חטא המרגלים, וחטא המרגלים נשאר ככתם צערנו עד היום, אבל שם זה לא שייך להיסטוריה, זה אצלם בהווה. אז זה צמיחה, מה שנקרא, לרקע של התסכול של העם, ולכן כל פעם קמים כאלה. עכשיו ברשותכם אני רוצה להרחיב נקודה שהיא מאוד חשובה מבחינה אמונית. אני אעזר בשתי פסקאות ממרן הרב זצ"ל, אבל קודם כל נתחיל לי כאילו לשאול את השאלה. לכאורה קורח אומר דברים של טעם, נכון? כל העדה, ואמרו עליהם רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנסו על קהל השם? עכשיו שימו לב, למי הוא אומר את זה? למשה רבנו. אז חוץ מהאשמה החברתית, שהיא ודאי לא נכונה, שהוא מאשים את משה רבנו, שהוא ענב מכל האדם, מדוע תתנשא? סימן שהוא בעצמו בא להתנשא. טוב, זה כלל ידוע, אבל לא זאת הנקודה שאני רוצה להדגיש. מה בדיוק העניין? מה הוא מנסה להגיד? נכון? אז לכאורה זה משפט שאפשר כמעט לשים אותו באורות, כן, חס ושלום. חס ושלום, כאילו בשם קורח, לשים את זה באורות. לא, כל העדה, עם ישראל קדוש, נכון? כלל ישראל, ישראל אף על פי שחטא, ישראל הוא ממש דברים של טעם. אבל כאן אני רוצה להסביר לכם את הטעות הגדולה. אבל עוד לפני שאני מסביר את הטעות, לפחות את הזהירות, כללי הזהירות שאנחנו צריכים לסגל לעצמנו. בדרך כלל אנשים שהם בעלי מחלוקת, הם אף פעם לא יגידו שהם דואגים לעצמם. חס ושלום, הרי למי הם דאגו, נכון? הם מסודרים, רק דואגים לפועלים, הם דואגים לאמהות החד-הוריות, הם רק דואגים ואתה לא צריך להמשיך, כל אופי החיוך שלכם, אתם מבינים. מה אני אומר, כן, דואגים לחולים בבתי חולים, אחר כך הוא נהיה בעל תפקיד, שימו לב למה הוא דואג, אבל זה לא הנקודה. צריך להיזהר, לא להתפתות. אבל למה המשפט הזה הוא חמור מאוד? עכשיו ברשותכם, אני קצת התלבטתי אם לצלם או לא, אבל אני אגיד לכם למה לא צילמתי, חוץ מהצלנות אולי, אבל גם בגלל שלא רוצה לצאת ידי חובה, שכאילו הבנו את הפסקה שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו, פסקה מאוד יסודית שנמצאת באורות, אורות ישראל ותחייתו, פסקת את וב, עמוד למד בית, עמוד לב, כנראה לא במקרה. כידוע לכם, הרב זצ"ל היה לו חשבון גדול עם הנצרות, ולא רק עם הנצרות כדת, אלא הנצרות כשיטה. ועכשיו תרשו לי לומר משפט מאוד מאוד מסוכן, אבל הוא נכון, שברוך השם אף אחד מאיתנו אין לו שמץ של עבודה זרה, בוודאי לא גם שמץ של נצרות, אבל חיידקים מהתיאוריות שלהם יש, וכל מיני דברים יפים שאנחנו בעד התורה של חסד, ואנחנו מעדיפים לעסוק בכל מיני דברים חברתיים, נכון, ואנחנו רק רוצים לדבר על הטוב. מי צריך את כל המצוות האלה? זה הכל ההמצאות של ישו, ימח שמו וזכרו. אבל יש גם יהודים טובים, שלצערנו הרב זה התירוץ שלהם לכל מיני תיאוריות, ואפילו יהודים, אני לא רוצה כבר לגלוש כי אני ארמוז, כאילו אני מתנצח עם איזושהי חבורה, אבל אפילו יהודים דתיים שכביכול באים להבליט כל מיני מצוות חברתיות, יעני כשאחרים הם מצומצמים, הם דואגים רק לבית מדרש, לשבת, לקשרות, אבל אנחנו מבינים, אנחנו החברתיים.
הרב, זה לא כן. חושב שהוא במקום מסוים רואים את זה מישהו שהוא ככה מתמקד במצוות מסוימות, איפשהו הצד של הבן אדם לחברו קצת חלש. אפשר לראות את זה צלשים דתיים שהבן אדם לחברו קצת נחלש.
טוב, אז ככה, אני אענה לך בשתי רמות, בסדר? קודם כל, לצערי הרב, אני מסכים עם השאלה שלך, כדי שתרגיש נוח. אבל אני אומר לך מפורש, א', להיזהר לא לעשות הכללות, וב', גם אם זה נכון, אנחנו צריכים להילחם בזה, אבל לא בדרך שכביכול, מה אנשים אומרים, אנחנו, כביכול, בגלל שאנחנו מקפידים במצוות, אנחנו לא חברתיים. זהו, בדיוק, זה מה שרציתי שנוציא לנו מראש. אנחנו שואפים לשלמות, ואנחנו צריכים להיות גם חברתי. או לא גם, או לא... דרך אגב, אנחנו מסוגרים, לא רוצים... אין לך מה להתבייש מול כל מיני אנשים שחיים בכל מיני... לא, לא אתה אישית.
אני כאילו, אני אומר שאני כאילו...
לא, עוד פעם, אני לא רציתי להיכנס לזה, אם תרצה פעם. לא מתאים, קודם כל, בעזרת השם זה יחלוף, זה לא שייך לתורה ולנצח, זה התייחסות אקטואלית. יש גם אנשים מתוך המחנה הדתי-לאומי, שכביכול, אתה יודע מה, אני כבר נגררתי טיפה, כביכול, בגלל שאנחנו דואגים לארץ ישראל, ואנחנו ממניעים וזה וכו' וכו', אנחנו מזניחים עניינים חברתיים. ואני אומר לך מתוך ידיעה, הרבה רוח, הרבה צלצולים, הם דואגים לנכים, הם זה, הרבה יחצנות, תשאל באופן אישי אנשים, סתם ברוך השם, תראה את האנשים הימניים, גם אין להם מה להתבייש, גם בעניינים של אדם לחברו, הרבה יותר מאשר כל מיני אנשים שכביכול ימצאו לעצמם ושמו לעצמם דגלים חברתיים. אבל עזבו, זה תמחוק אחר כך, מה? לא שייך לשיעור, לא שייך לפרשה. רציתי רק לומר דבר כזה. הרב זצ"ל, הוא הולך, בא בחשבון פה עם עבודה זרה, ובעיקר עם אמינות, כי היא הרבה יותר מסוכנת. אמינות זה הנצרות, למה יותר מסוכנת? כי היא מדברת כביכול בשם תיאוריות רוחניות, ובגלל זה זה מתאה. אבל עכשיו, אמרתי לכם, בעזרת השם תלמדו, נכון? כולנו צעירים, נשלים, נלמד את זה בעיון, את הפסקה הזאת באורות, לאורך השיטה. עכשיו אני רק לוקח פה, עוד מעט תראו, ממש יש פה משפטים ברורים על הפרשה. אבל לפני שאנחנו מדברים על הפרשה, ברשותכם עכשיו אנחנו עושים סיור קצר לפרשת בראשית, לקין. תכף תבינו למה. אתם יודעים מה, למה תכף? אני כבר אגיד לך, הרב כאילו מדבר פה באיזשהו סגנון מחשבתי, באורות, אורות ישראל ותחייתו, פסקת תתוו, עמוד למד בית. אבל אחרי שראיתי שבכמה ספרי חסידות מזכירים את זה, שקורח הוא גלגול של קין, אז כנראה שמתוך זה הרב לקח את הדברים, אבל לא מבין בגלגולים. בסדר, אז אנחנו נדבר. כתוב בזוהר. בדרך כלל שאתה רואה כמה גדולים שאומרים אותו דבר, סימן שהיה מקור לפניהם שהם ראו את זה. בסדר, זה יתרון גדול. הם לא המציאו. אם כן, עכשיו ככה, אז בואו, עכשיו ככה, אבל נעשה את זה מאוד קצר, כי הוא באמת זה לא פרשת בראשית, וגם למרות שיש מה להעמיק שם. אבל תרשו לי רגע, בואו נחזור בשתי מילים. אבל הביא מנחה, גם קין, השם שעה אל מנחתו של... אבל ולקין מנחתו לא שעה, ואז קין הולך והורג את אבל. עכשיו אם הייתי יכול לראיין את קין אחרי הרצח, תשאל אותו, תגיד לי מה הרווחת? עכשיו השם אוהב אותך יותר? מה עשית? הבאת קודם מנחה לא טובה, נכון? וכבר השם לא יודע מה, לא יעיר לך פנים, לא יודע בדיוק מה זה לא שעה אל מנחתו. במקום לתקן את המעשים שלך, להביא עכשיו מנחה טובה או משהו כזה, אתה הולך עכשיו הורג את אבל, נו, אז מה, פתאום נהיית יותר טוב מזה? הבנתם את השאלה? טוב, תגידו לי, הוא כעס, הוא קנאה, אני לא יודע מה. במחילה, זה סברים נכונים, אבל הם לא משכנעים. ועוד נקודה, מה, ככה סתם, פתאום בן אדם נהיה רוצח? בסדר, נכון, יש קנאה, אבל תשמעו, לא, כך לא, אני לא יודע מה. זה לא איזושהי איבה רבת שנים, והוא כל הזמן גונב אותו, ואני לא יודע מה. הרב אומר פה משפטים מאוד חריפים. שבעצם תכונת הרצח של קין הייתה עוד לפני שהוא הביא את המנחה. כי זה לא צומח ביום אחד. אז אם כן, בשביל מה הוא הביא את המנחה? בגלל שהוא צריך קצת, יש פה ביטוי חריף של הרב, הוא צריך ריח של קודש. לא רוח הקודש, ריח של קודש. יעני, אנשים מרגישים שבאמת יש משהו גדול בעולם. כולם, גם הגויים. מודעים לזה שיש איזשהו דבר עוצמתי שהוא מעבר לכוחות והיכולות שלנו, הם מחפשים איזשהו קשר אליו, אבל רק משהו רגשי שנוכל קצת לדבר, שיתייחס אלינו וכו'. אבל בעצם אנחנו לא מציבים אותו בתור מטרה של שאיפה להגיע אליו. אני אומר את זה במילים כאלה רגועות, אבל זה דבר מאוד מאוד עקרוני מה שאנחנו אומרים עכשיו על קין. קין, אם מותר לי לומר בשמו, הוא חשב שעכשיו הוא יכפה את הקדוש ברוך הוא לאהוב אותו. למה? הוא נשאר לבד בעולם, אז את מי השם יאהב? חשב עכשיו להתייחס אליי, נכון? הבנתם את הדרך. במקום לשפר את עצמי, אתה הולך ומזיז מישהו שיותר טוב ממך, אתה מוריד אותו, אתה לא התעלית, אלא רק פתאום אתה עכשיו יותר בולט. אבל זה הדרך. מה? ופה זה קל מאוד, כי כבר אין לו תחרות. הוא גמר כאילו את התחרות. אבל באמת, נא ונא תהיה בארץ. כזה שאנחנו רוצה אנשים כאלה, ממנו אפשר להצמיח משהו. ככה בונים עולם, על ידי רצח, בגלל שעכשיו הנה, אתה פתאום כפית את הקדוש ברוך הוא להתייחס אליך. אז אם כן, או במילים אחרות, אני אגיד את זה אם לא הייתי מספיק ברור, אני לא עובד השם, השם עובד שלי. השם עובד אצלי. אני עכשיו אכתיב לו מה לעשות. ככה אדם חי, הוא מרכז העולם. נכון יש איזה כוח גדול, אבל גם הכוח הגדול הזה הוא בשביל שאנחנו רואים שיוכל לשלוט אותי. ומישהו הפריע לי, כן, איזה אח אחד שעשה איזה מעשה טוב, אז עכשיו אני אתגבר. טוב, אמרנו ככה. כל הדיבורים על קין, אז חשוב לומר, הרב אומר שזאת הנצרות. זאת הצגה אחת גדולה, שכאילו הם מדברים בשם קודש, אבל אין להם שום קודש, הם לא מתכוונים להשתנות. הם גם לא מאמינים שבני אדם ישתנו, הם רק יש להם קצת ריח של קודש, כאילו במובן הארטילאי הזה, לא במובן העליון של ריח, בוודאי לא רוח הקודש. חפשים קצת ריח, איך ככה מה שנקרא, להרגיש טוב מדי פעם, ללכת קצת להתפלל ביום ראשון, ולהזדמנות. הרב אלי בזק אומר, כל אדם יש לו קצת נקיפות מצפון כשהוא עשה משהו רע. אז הם בכלל לא חוזרים בתשובה, הם רק הולכים להתוודות בשביל להשקיט את המצפון, לא בשביל להשתנות. כמו הבדיחות על הנוצרים, כן, שהוא אומר כך, כך כבר בשביל הפעם הבאה. כן, זה רק ככה, אני צריך להרגיש טוב, לא באמת שאני מחויב משהו לקדוש ברוך הוא. אז כל זה הנצרות, זה קין. עכשיו לענייננו ברשותכם, בואו נקרא כמה שורות פה בתוך דברי הרב, וזה חידוש גדול. ביחס של קורח. אומר הרב, אל תיבלו מהמילים היפות. הקיינות עשתה באדם, קיינות מלשון קין, את מעשה המפעל הקורחי בישראל. כן, קורח היה לו מפעל, זאת אומרת, הוא ייצר איזושהי דמות, אב טיפוס של המחלוקת, שממנה אנחנו צריכים להיזהר. הקריאה של כל העדה, כולם קדושים ובתוכם השם, אמרנו קודם, זה משפט יפה. נכון? הייתה קריאה לועגת לכל תוכן הקודש ולכל הרוממות וההכנה התוכית, כאילו תוך, פנים, הדרושה להיעשות עד שיהיה הקודש מבוסס בחיים באמת, שיהיה מובטח מכל פגם וסיעוב, שלא יהפך לרועץ ולצרה יותר גדולה של העולם. על כן הוכרח הדבר שירד חיים שאולה להיאבד מתוך הקהל ולהיות לעולם לאות לבני מרי, שלא יהיו עוד ככוח מחדתו. הקריאה אל כל העמים השקועים בכל רפש הטומאה, בכל מעמקי הרשע והבערות, בתאומות החושך היותר מחרידות, הנכם כולכם קדושים, כולכם בנים להשם. אין הפרש בין עם לעם, אין עם קדוש ונבחר בעולם, כל האדם הוא קדוש ושווה. זאת היא הכורחות האנושית, שהיא הכינות החדשה שממנה סובל האדם, שממנה נוע תנוע ארץ כשיקור והתנודדה כמלונה, וחבד עליה פשעה ונפלה ולא תוסיף קום. טוב, כמובן אחר כך הרב חוזר לאופטימיות שלו, אבל לפעמים מהמם איך הרב ככה בכמה משפטים שהם לא סתם משפטים יפים ושירים, איך הוא מתבונן על המציאות. אבל אתה יכול לבוא ולהגיד, נו באמת, מה אתם מתגאים, עם סגולה, עם נבחר, או מה אתם מסתגרים, או מה אתם מקבלים על עצמכם, איזה שכביכול אריסטוקרטיה רוחנית תרבותית שמתנסית מעל כל העם. זאת אומרת, זה לא רק שאתה מאמין מישהו בביקורת של התנסות, זה לא רק העניין של תפקידים כמו שזה נראה פה, אלא באמת משה רבנו הוא מורה מעם, נקודה. לא זו נקודה, סימן קריאה, אלף סימני קריאה. מה, מי שיכול להשוות את עצמו למשה רבנו? אתה יודע כמה הוא עבד על זה? עבד באמת, חוץ ממה שכל המתנה וההחלטה האלוקית שכבר כשהוא נולד זה משהו. משה רבנו זה מציאות עצומה שברוך השם זכינו, אבל היינו זוכים שיהיה בינינו אנשים כאלה נביאים, שאתה יכול לבוא ולהתבונן עליהם ולהגיד, תראה מה קורה לאדם שמתנהג באורח חיים של קדושה, של פרישות, איזה טהרה הוא מגיע ואיזה רוח הקודש ממילא הוא מגיע. ואז אתה אומר לעצמך, טוב, תשמע, אני עוד רחוק, אבל לפחות יש לי למה לשאוף. אני מעמיד את האידיאלים במרכז. כשאתה בא ואומר למישהו כזה, תפסיק להתנסה, פירוש הדבר, בוא נהיה כולנו בינוניים. עכשיו, אף אחד לא יעיז להגיד את זה. אתה מדבר על זה יותר אידיאולוגיה. כולנו שווים, לכולנו יש דעה. אנחנו, כל אחד יכול להתבטא, ואין שום מישהו מיוחס. אמירות כאלה תלוי מאיפה הן נובעות. אם אתה מדבר מהצד, בוא נחזור רגע למשפט, כל האדם כולם קדושים, אם אתה בא ואומר, תשמע, יש באמת לעם ישראל יש תורה, ואנחנו מאמינים שכל יהודי בפוטנציאל שלו יכול להתחבר לתורה, דהיינו בוא תחבר אותו לאידיאל הגבוה. אבל אם אתה בא ואומר כולם קדושים, וזה בנימה של ביקורת כל אלה שמתרוממים, אז זה נורא. מה יקרה בסוף? אז יש עוד פסקה אחרת באורות הקודש והאחדות הכוללת. אז טוב, הרב מדבר פה למה טוב, נגיד את זה כבר עכשיו כי זה מאוד קשור לעניין, אבל צריך הזדמנות אחרת פעם להרחיב את זה. תשימו לב, זה החלטה אלוקית, הכל בנוי על פי מרכזים, מיד תבינו, וגם בטח שמעתם את זה פעם. נעזוב רגע את משה רבנו, תכף נחזור אליו, אבל אנחנו עושה מדברים שארץ ישראל היא קדושה מכל הארצות, נכון? לא כל הארץ קודם, אבל ארץ ישראל היא קדושה, וירושלים, ובית המקדש, והקודש הקודשים. בעזרת השם שנזכה לראות בעינינו, כבר לא יהיו לנו כל כך שאלות איך להסביר. אנשים יבואו וירגישו, תשמע, יש פה מקום קדוש, נקודה. אז דווקא כשמשהו מתגלה בצורה מרוכזת במקום מסוים, זה עוזר לך אחר כך להבין גם על מקום שהוא פחות קדוש. אבל אתה יכול להבין, ששמע, אם אתה מצליח להבין מה זה ירושלים, בעזרת השם נזכה, כן, זה גם אקטואלי. הרבה אנשים מוכנים לוותר על ארץ ישראל, חס ושלום, אבל על ירושלים לא, זה שונה. לא בדיוק, כפי הכללים ההלכתיים, אם זה פיקוח נפש, הכל. כל אחד מבין, שמע, ירושלים זה שונה. למה? מרגישים, ארץ ישראל, ירושלים זה חיבור עמוק שיש לכל יהודי. טוב, בעזרת השם, מתוך החיבור העמוק שיש לירושלים, נשתדל להרחיב את זה על כל ארץ ישראל. רק התכוונתי בתור דוגמה. עכשיו בואו נחזור לעם ישראל. ברוך השם, כולו עם ישראל הוא כולו עם קדוש, ביחס לשאר העמים. זה מאוד מחייב אותנו. בעזרת השם, שנהיה עם כזה. אבל זה לא רק שעם קדוש, אלא בתוך עם ישראל יש את שבט לוי, בתוך לוי יש הכהנים, יש כהן גדול. נכון? ויש לכל דור, יש את המנהיגים שלו, שהם תפקידם להרים את העם. ומי שבא ואומר כולם קדושים, כביכול איזושהי דמוקרטיה דמגוגית, כן? שכביכול אנחנו כולנו מבינים, אף אחד לא יתקדם לשום מקום, אלא מה יקרה? תשמעו מה הרב כותב פה. אחרי שהוא מדבר פה שכל האנשים שיש להם יכולת קצת יותר מאחרים, הם חלק מהחברה ותפקידם להרים את החברה. וזאת היא נחלת השם בכל דרך הקודש. הפרדה על מנת התחברות. להפך מהכללה הגסה, המדברת גדולות ואומרת לאגד הכל בחבילה אחת ומאבדת את כל עוד רוחני ואצילי. וסוף כל סוף על ידי החשכת החיים נאחר אור הדעת הצלול, והאהבה הגסה המיוחדה של כל בריאה מתגברת ונעשית מזוהמת, שהכל מתפרד, והארץ כולה תנוע כשיקור מקרובת פשעה. עכשיו תשמעו, יש פה ציטוט מהזוהר, סיטרא אחרא, נכון? כולנו יודעים מה זה, צערנו הרב. סיטרא אחרא שרי בחיבור, את הכוונה מתחיל בחיבור, וסיים בפירודה. וסיטרא דקדושה שרי בפירודה וסיים בחיבורה. ושם גופי יקרי שלום. הקדוש ברוך הוא הכי נבדל מכל העולם, נכון? אבל הוא אחדות של העולם. למה? כי שם באמת אפשר למצוא את האחדות. שמה שמאחד בינינו זה הרוחניות. כל אלה שדיברו, אני לא רוצה עכשיו להיות ציני יותר מדי, כי כבר כמה שנים שאני יותר מנותק, אבל מנערותי, שבזבזתי הרבה זמן על שטויות, על כל מיני שטויות, אבל אחד מהם זה גם אהבתי ללמוד לקרוא ככה עיתונים ופוליטיקה וכדומה. ספרתי פעם אחת, זה היה לפני בחירות, 17 מפלגות שכולם דיברו על אחדות ישראל. כן? כאלה זה גם היה עוד אחדות העבודה, ולא זוכר אפילו כל מיני, כמובן ליכוד, זה לא משנה, היה 17 מפלגות, אני לא מגזים, לא זוכר אותם אפילו. מפלגת שקרא לעצמה אישה, יחד שבטי ישראל, כל מיני, אני אומר לכם, כמובן אבל, למה אני אומר את זה בציניות? תקשיבו גם היום, נכון? כמה אנשים מדברים על אחדות, אבל בתנאי ש...
אתם בראש.
בדיוק. אני בראש, אז אני אעשה אחדות. הבנתם? רק הוא, הכל, אם כולם יהיו כמוני, ויתמכו בי, ויובילו אותי קדימה, אז תהיה אחדות. אבל תראו כמה אנחנו לוקים בזה. זה מה שעושה את האחדות, שאתה בראש, שאתה פתאום מנסה עכשיו לקבל איזשהו תפקיד במקום משה רבנו והולך לדבר לטובת העם. זה בדיוק הנקודה שצריך להיזהר ממנה מאוד. חלק מהדברים שאמרנו קודם, מדברים יפה, כל העמים, למה אתם מדברים שאתם עם נבחר, למה אתם אומרים שאתם מיוחדים, שזה תורה? שוב אני אומר, בגאווה באמת זה אסור שזה יהיה, אבל מבחינת האמת, ככל שאתה מציב את האידיאלים יותר גבוה, זה נראה כאילו אתה מתנתק, אבל בעצם אתה מרים את כולם, ואז תהיה אחדות. להבדיל מדמגוגיה, ששמע, כולנו שווים. כולנו שווים, אז קודם כל אנחנו יודעים שאי אפשר. לא צריך עכשיו להאריך, עוד מעט כל העולם יצטרך לתמוך, כבר עכשיו, כן? במעצמה שקראו לה פעם רוסיה, שכאילו באה לדאוג לכל העולם, לשוויון ולכל הפועלים וכו'. אין שוויון. תודה שהוא נותן לכל אחד את הכישרונות שלו, ובזה הוא מעלה את העולם, וזה תרומתו. אבל בואו נחזור רגע לענייננו, לקורח ולעניין המיוחד שבו. זאת אומרת, סיטרא אחרא מתחיל בחיבור ומסתיים בפירוד. כי כשאדם מעמיד את עצמו, רק בשביל, בסופו של דבר הוא דואג לעצמו, הוא לא דואג לאנשים. אז ודאי שתהיה מחלוקת בסוף, זו רק שאלה כמה זמן הוא ימשוך. וגם כשהוא מדבר זה ככה, זה בגלל שנדמה לו שזה יותר טוב. אבל כשאתה מציב את הקדושה בראש, אז זה מה שמוליך אותנו הלאה. לכן, כמו שאמרתי קודם, את הפסקה באורות, גם את אורות הקודש כמובן, זה דברים לא פשוטים. צריך ללמוד אותם שוב ושוב, להעמיק בהם. דברים נפלאים, איך הרב היה לו גם עניינים, מה שנקרא, מבט חברתי מאוד מאוד עמוק. אבל, כמו שאמרתי בהתחלה, הנקודה הבסיסית שאותה צריך להציב, זה לא רק עניינים חברתיים, זה, אמרתי לכם, בכל מיני מחלוקות, אבל באמת בעיקר בעם ישראל לא ליצור מחלוקות. וכל מיני אנשים שמעלים על הדעת שאפשר לעשות מחלוקות, הם עוברים על איסור תורה חמור, כמו שיש פה בפרשה. עכשיו, עוד כמה הערות, בקצרה. אחת, אני אומר את זה מאוד בקצרה, היא גם פיקנטית, אוהבים להגיד אותה הרבה, עון בן פלט ניצל בגלל אשתו, שהיא פרעה את ראשה בחוץ, וצריך לזכור שלפעמים גם יהודים שהם נחשבים צדיקים, היינו מקפידים במצוות, עלולים ליפול ביצר הרע של מחלוקת. ופה זה דבר נורא, להרער על משה רבנו, לטשטוש במדרגות הנבואה, חוסר הערכה, זאת אומרת, מעין מה שקרה למרים. כן, אבל מרים זה היה בתוך המשפחה, כן, ובאמת כוונותיה היו לטובה, עכשיו זה מתפשט בצורה כזאת, כאילו מה משה רבינו, מה אתה עושה בעצמך משהו? תן לנו לנהל את העניינים. צריך לדעת שמנהיג זה השגחה, וחזל אומרים אפילו רש גרגותא, גם מי שאחראי, נכון? זה לא כמו היום שכל אחד יש ברז מים. גם היום יש רק בצורה אחרת. אפילו מי שהיה אחראי למי לפתוח את, כן, את התעלות של המים מהנהר, גם זה משמעיה כממנולה. צריך לדעת, וכאן אני מוסיף, זה עניין מוסרי. מאוד מאוד חשוב, אני גם אומר אותו לנו בקצרה. אנשים הרבה פעמים מקנאים בתפקידים מסוימים, למה הוא ככה, ואני יותר טוב, ובכלל, והם צריכים לבחור בי, ואני יודע מה. אני הייתי סגן הרבה שנים, ופתאום לקחו פלוני אלמוני ועשו אותו, אני יודע מה, מנהל וכדומה. רבותיי, יכול להיות שאתם צודקים. יכול להיות, אתם, כן, מתכוון באופן תיאורטי. אבל גם יכול להיות שלא. האדם צריך לבדוק טוב טוב מה מוליך אותו ומה מניע אותו, ולא תמיד צריך לחשוב שמי שעומד בפרונט הוא הכי מפורסם, אולי הכי מפורסם, כאילו הכי חשוב. יש וורד שמופיע הרבה בחסידות, נכון? יש משפט ידוע שנקרא צדיק יסוד עולם, נכון? אבל החסידות מאוד פיתחה את המושג של הצדיק, כן? אבל מה היא פיתחה? באחד הרעיונות שעומד מאחרי המושג של צדיק יסוד עולם, כשאתה מסתכל על בניין, נכון? מה מחזיק את הבניין? היסודות שלו. מי רואה אותם? מי שלא מבין, חושב שסתם. ואתם יודעים שאצל הערבים יש כל מיני דברים כאלה. בונים בית ביסודות, אחר כך זה נופל. אני לא יודע מי באים לעבוד או חולה, אבל בסדר, לא דואג להם עכשיו. רק חשתי את זה בתור משל. ואנחנו יודעים שכבר קרו כמה וכמה אסונות כאלה. אבל יענינו על זה בשורת. צדיק יסוד עולם, הוא באמת מחזיק את העולם, אבל לא צריך שידברו על זה. לא צריך שכולם יראו. זה דעת האמת, ברוך השם, יש לנו עולם פנימי, יש לנו עולם הבא, יש לנו הקדוש ברוך הוא, שהוא נותן את הציונים, ולא תקשורת, או אני יודע מה, עוד איזה תמונה בעיתון, שפתאום אני יודע מה, עוד איזשהו כינוס, וירשמו שפלוני ופלוני, הוא אחד הדוברים. היו הרבה גדולי תורה, שממש ברחו מזה. היה, אני חושב שעל... לא זוכר על מי מספרים את זה. לא נדבור נקיצור, איזה מישהו שם כזה, פחות מפורסם, אבל הוא הגיע לאיזשהו מקום, והוא ראה שקבוצה של עשירים, ככה היה מאוד התפארה, בזה שהוא הגיע אליהם, הם מאוד רצו שהוא יגיד דבר תורה, אבל הוא הרגיש שזה הכל מתוך כבוד, לא מתוך תורה לשמה. לא רצה לדבר, והציעו לו המון כסף, לא היה מוכן. אחר כך הוא יצא, ועמד ליד העצים ביער ואמר את כל הדרשה. אז העוזר שלו הסתכל עליו, אמר לו, הרב, מה קרה לך? הוא אומר, יש דברים שצריכים להישמע בעולם, ומי שצריך לשמוע ישמע אותם, אבל אם מישהו בא לשמוע רק בשביל לעשות רושם, טוב טוב שלא ישמע. אבל הבנתי, סיפרתי את זה עכשיו כדי להראות את גדולתו, חבל שאני לא זוכר את שמו. ואתה לא בא לעשות דאווינים. אבל לענייננו, זה מאוד מאוד חשוב לחזור על כל הדברים האלה. וגם קורח, שהיה בעל רוח הקודש, בעל עוצמות אדירות מבחינה רוחנית, לא הסתפק מה שיש לו. החוסר הסתפקות הזאת, זה מה שהפיל אותו. זאת אומרת, אדם, שמח בחלקו, תהיה מה שיש, את תורם את תרומתך, אל תחשוב כל הזמן וכל המחשבות האלה של רצון של התפארות וכדומה. טוב. עכשיו עוד נקודות קצרות סביב העניין הזה. אחרי שכל מה שאמרתי קודם לא מספיק עמוק, אבל אני מקווה שנתנו את הכיוון, איך כן יוצרים אחדות בעם ישראל. עכשיו יש לנו את דתן ואבירם. הרב צבי יוצא, יש לו פה חשבון, חשבון קשה מאוד איתם, וזה יוצא כאילו איזשהו חשבון דרשני, אבל זה ברור לי, כיוון שהרב צבי יוצא לעוד פעם, כמו שאמרתי קודם, הנה, זה גם אחת הדוגמאות. לא התפאר, לא נדחף, אורך השם, כמו מדברים עליו יותר מאשר הרבה ראשי ממשלות שאף אחד מהם כבר לא זוכר אותם היום. כן, ישב בבית קטן וחשוך במרכאות, כן, שם בגאולה, והשפיע הרבה יותר. בכל אופן, יש לו פה חשבון עם דתן ואבירם. ומה החשבון הקשה שלו איתה? איך הם מעיזים לקחת מילים שהתורה מכנה לארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש, והם החצופים האלה, הם באים ואומרים, המעט כי העליתנו, כן, מארץ זבת חלב ודבש. את מה זה? את התואר הזה, לבוא ולקחת, זאת אומרת, לשים אותו על מצרים, הדבר כנראה גרם לרב צבי יוצא להתפוצץ. לא במובן של כעס, אלא ככה, מה שקרה מבחינה מחשבתית. וכאן תשמעו נקודה מאוד מאוד יסודית, שלצערי אני אומר לכם דוגרי, אני לא חי את המדרגות האלה, כמו הרבה דברים, אבל פה זה ממש. אבל נקודה יסודית שאומר הרב צבי יהודה, למה דווקא נבחרה ארץ ישראל בתואר הזה של זבת חלב ודבש? אז הוא אומר ככה, המכנה המשותף של חלב ושל דבש, דבש דבורים, אמנם התורה דבש היא מכנה לתמרים, אבל אנחנו יודעים שבלשון המשנה והלאה ועד היום, דבש זה דבש דבורים. הוא אומר, על שני, על שני המאכלים האלה יש אהבה אמינות בגמרה שהם יהיו אסורים באכילה. למה? כי חלב הוא נעשה מדם, נכון? בתהליך הביולוגי, אני לא יודע איך להסביר את זה, אתם יודעים יותר טוב ממני, אבל החלב, כשלומדים, כן, שם בביולוגיה, איך זה נוצר, זה היה קודם דם. וכמובן, דם זה אחד האיסורים החמורים ביותר, הדם הוא הנפש. אבל בכל זאת, הגמרא לומדת דרשות ופסוקים וכו', סופו של דבר זה מותר באכילה. גם על דבש יש בגמרא ואמינא שזה אסור באכילה, למה? כי היוצא מטמא. טמא. בסופו של דבר, הגמרא מגיעה למסקנה גם כן שזה מותר. אומר רב צבי הצל, שזה התכונות של ארץ ישראל. שמשהו שהיה טמא, ואתה עכשיו הולך להפוך אותו לקשר. זאת אומרת, זה לא סתם, ויש פה ביטוי שיכול להיות ששמעתם אותו כמה פעמים, בהקדמה של ספר הזוהר מוזכר. בעולם הבא יש ישיבה של מעלה, הבא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם, ויש שם ישיבה מיוחדת של משיח. המשיח הוא נשמה גדולה לאלה, ירום וניסה וגבה מאוד. יש אצל חז"ל ציור איך נראה היכל של משיח. בסוף מופיעה הערה מיוחדת, תלוי שם מן פתק. הגדרה של היכל המשיח, מי שלא יכול להפוך חושך לאור ומר למתוק ורע לטוב, שלא ייכנס לכאן. הבנתם? זה המדרגה של המשיח. דהיינו לראות מציאות שכרגע היא עגומה, שהוא תמיה אפילו, ולנסות להפוך אותה. עכשיו זה אומר, זה סגנון דרשני, זה לא פשוט, זה לא עכשיו כל אחד מאיתנו יבוא ויחליט, אני לא יודע מה שכל מיני מקומות שיש שם פריצות, אנחנו הולכים עכשיו לתאר אותה. אז זה כל שאלה מעשית, אבל מבחינת המגמה, לראות את היכולות, לבוא ולהבין מה זה כוחה של ארץ ישראל. את הנס הנפלא הזה, כן? של להפוך חושך לאור ומר למתוק, זה תכונה רוחנית עצומה שרק גדולים גדולים יכולים לעשות אותה. זה היכלו של משיח. וזה זוכים בזכות ארץ ישראל. ולכן, אומר, איך אתה יכול לקחת תואר כזה שנאמר על ארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש, וכמובן על התוכן הפנימי של מה שזה אומר, לבוא ולהגיד את זה על מצרים, זה חמור מאוד מאוד. עכשיו עוד לסיום, הקטורת שאהרון משתמש בה, שלא יגידו שהקטורת היא רק ממיתה. זה גם כן תופעה חברתית מאוד ידועה. אנשים לא בוחנים את הסיבות, אלא את מה? את התוצאות. וכמו שאמרתי בהתחלה, אנשים לא אומרים משה רבנו להשם. התוצאה, אנשים מתו, מאשימים, אז גם פה יש איזה מין תופעה, תשמע, הקטורת הורגת. רבותיי, הקטורת הורגת. הפוך, הקטורת היא מחיה. וכשבאים אנשים שלא רואים להתעסק עם זה ומתעסקים, אז צריך לדעת, זה מסוכן מאוד. מה, כל אחד יכול להיכנס לבית מרקחת? כל אחד יכול, אני יודע מה, לשחק בפצצות? טוב, פצצות הן כן הורגות, זו דוגמה לא טובה. אבל אני מתכוון, יש דברים שהמטרה שלהם היא טובה, ולא כל אחד יכול לשחק עם הדברים האלה. לכן, דווקא אהרון אומר, הקטורת היא באמת, יש לה תכונה מאוד גדולה, לא כל אחד ראוי, אבל מתחילה המגפה. אז הוא לוקח את הקטורת ומתאמץ. ולסיכום, גם משה וגם אהרון, כמו שאמרתי בהתחלה, הם לא מחכים לעד, הם גם לא מתנקמים. ולמרות שיש פה תופעות חברתיות מאוד מאוד חמורות, אבל הם כל הזמן מנסים, שימונה בני לוי, כן, רש"י אומר, להגיד להם דברים ריקים, האיש אחד יכתב, הכל העדה תקצוף, כאילו אומרים לקדוש ברוך הוא, כאילו למה, בסדר, קורח, הבנו, אבל איך, למה אתה הורג את כולם? כל המהלך הזה וגם אחר כך כל הניסיונות שלהם להבין שעם כל החומרה של המעשה של קורח ושכמו שקראנו קודם זה באמת הפך להיות סמל לדורות וגם דוגמה, כן, כמו שמה משנה באבות, מחלוקת שהיא לא לשם שמיים, זה מחלוקת קורח ועדתו. אבל הם מבינים שבתוך עם ישראל יש את היסוד הבסיסי של אחדות, מנסים להיאבק להציל, זה גם הקטורת. ולסיום המתנות כהונה, שהם גם כן באים לחזק את הנקודה, דווקא הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אתם רוצים באמת שתהיו עם טוב? אתם רציתם להגיד שאתם מתנשאים, נכון? זה כל פעם יש איזה מין רצון להאשים את הפרזיטים שחיים על חשבון האומה וכדומה. הקדוש ברוך הוא עכשיו עוד יותר אומר להם, עכשיו תוסיפו ותרומה ותרומת מעשר, כן, כל הדברים, אפילו מה שאתם מקבלים הלוויים, אז גם הלוויים צריכים לתת לכהנים את התרומת מעשר, כדי להבין שבאמת אם עם ישראל רוצה אחדות הוא צריך להחזיק בתוכו ולרומם את אנשי הרוח, והם בעזרת השם ירימו את כולם ביחד, וכשיש אידיאלים אז באמת יש אחדות. טוב, כאן להפעם.